צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום דניאל סלומון.
אהלן, שלום.
מה שלומך?
אני, אתה יודע, משתדל.
משתדל מה?
כן, לא, משתדל.
רק משתדל, אתה אומר?
משתדל.
אלבום חדש.
נכון.
אני יודע שהוא שישי, אבל הוא לא שישי, כי יש עוד אלבום כזה שלך ושל אדם בן אמיתי, נכון?
נכון, נכון. מיימר פאפר זה אלבום שעשינו איפי כזה, בעצם אלבום קצר יותר, נכון?
אז אלבום חדש, יפה יפה. ככה זה עכשיו. תפסה אותי קודם כל העטיפה, הצילום שלך. זה מהרגעים האלו שאני כל כך מתנצל שאנחנו לא בתחילת שנות ה-2000, שיכולתי להחזיק דיסק פיזית עכשיו, או בכלל בשנות ה-80 ולהיות קוטנר לרגע, אתה יודע, ולסובב את הויניל.
אל תתנצל, יותר טוב עכשיו מאז.
כן?
בטח, מה זאת אומרת? יש לנו פה בידור בכף ידינו, כאילו, אנחנו מחזיקים את העולם בכף יד אחת עם מכשיר קטן, מה זה, התקדמנו פלאים.
את האמת שכן, כשאתה מציג את זה ככה, אבל אני מאלה שרגילים, אני רוצה להחזיק, אני רוצה להראות עכשיו, להרגיש את האלבום החדש של דניאל סלומון.
אתה צודק, זה שלא לומר וני, לעטיפה הגדולה, אבל הנראות של הדבר, כאילו, העטיפה מבחינתי, היא באמת, זה תמיד היה ככה, היא יצירת אומנות לכל דבר. לא משנה הגודל שלה, זה משנה שמשהו במהות שלה עושה איזושהי תפיסתיות של המוזיקה עצמה, או של מה שמסתתר בתוך הדבר עצמו. פה ספציפית זרם איתי איש שאני מאוד אוהב, יש קוראים לו טל שחר, שהוא צלם נפלא, בין היתר בידיעות ובעוד מקומות.
נכון, והוא צלם נפלא ועם עין חזותית שיודעת לתפוס.
הוא כבר כמה שנים, כבר שנים רבות, האמת, שאני משתף איתו פעולה, והוא זרם איתי על זה שאמרתי לו, אנחנו הפעם נצלם מתחת למים, תצלם אותי תובע, תצלם אותי במקום הזה שאין אוויר. וטל הוא מסוג האנשים האלה שאומר, כן, זה נשמע מעניין.
יאללה, זורם.
אני שנייה רגע מביא איזה מכשיר ובוא נעשה את זה.
כמה זמן לוקח לצלם את הרגע הזה מתחת למים?
ספציפית עשינו איזשהו סשן של איזה 3-4 שעות, כדי להגיע לזה באיזו בריכה מיוחדת, וניסינו כל מיני ניסיונות עד שהגענו למצלמים, אתה לא יודע בדיוק, בסוף אתה בוחר את זה. אבל בגלל שהאלבום הזה מתעסק בגעגוע, על צורותיו השונות בהרבה, הוא מתעסק הרבה בגעגוע, אז אני הרגשתי שגעגוע, בתחושה עצמה יש משהו, וזו תחושה שכולנו עכשיו חווים לדעתי, יש משהו שהוא כמו תביעה, זאת אומרת, הוא כמו שקיעה אל מצולות. מצד אחד אתה שוקע ואתה חסר אוויר, וזו האווירה העוינת ביותר שיכולה להיות לך.
אתה מדבר וכבר התקף החרדה שלי, עולה וצף.
מצטער, מתנצל.
לא, לא, חלילה.
אבל אני אתן לך, אולי יש לי פה כדורים. אבל מצד שני, משהו בזה שבשקיעה האינסופית לתוך מצולות, מי שפעם צלל עם ציוד צלילה יודע להגיד שזה התחושה הזאת של חוסר גרביטציה, שאין משהו שסוחב אותך למטה בעצם, זה כמו מין ריחוף כזה בחלל. זאת אומרת, זה מעניין כי זה משלב שני כוחות ביחד, אחד של שקיעה ואחד בעצם של ריחוף. זאת אומרת, זה שני דברים שונים, קיצוניים אחד לשני, וזו הרגשה מדהימה.
ואתה יודע שהתבוננתי הרבה, כי אני אוהב להסתכל, אמרתי לך, על צילומים, ויש משהו בצילום הזה שהוא מהפנט. ואפילו אחרי, אני רוצה להגיד שאפילו אחרי כמה דקות שהתבוננתי בך, בהתחלה הרגשתי את החוסר אוויר. אתה יודע, התחלתי להזין לאלבום, מזה אגב הגעגועים לדיסק ולחוברת, ולזה שתוך כדי אפשר לקרוא מילים ולהתחבר עוד יותר. ואז אחרי כמה דקות פתאום הסתכלתי ואמרתי, רגע, אז אולי הוא לא כל כך סובל, הוא פשוט עם עיניים סגורות, בתוך המים, מתמסר לאיזה אין סוף חללי במובן נכון. מסוים.
בדיוק, בדיוק, זה גם זה וגם זה, בדיוק ככה, בדיוק ככה. קל מאוד לשקוע לתוך התחושה הזאת של חוסר האוויר, קל מאוד לשקוע לתוך, כמו הדברים שאתה מתעסק בהם בין היתר, של השבר.
כן.
קל מאוד ליפול רק לתוך המראה השחורה הזאת, זה בעצם, האמת, למען האמת זה אפילו הכרחי, על מנת לצוף. אתה חייב להתמסר לדבר הזה ולהגיד, כאילו, אוקיי, אני עובר עכשיו משהו שאני לא יודע איך אני אצא מהצד השני שלו, אבל משהו אני עובר, החוכמה היא לנסות ותמיד להבין ולהגיד, כאילו, אבל יש צד שני, מתישהו.
כן, יש צמיחה, יש... כן. אני אף פעם לא חשבתי על זה, את האמת במונחים, אני מסתכל לרגע, אתה יודע, אני רגיל לראות את צמד המילים מתוך השבר. כן. אני חושב שבאמת המתוך השבר, זה באמת לצוף ממקום...
בדיוק. בדיוק, טרנזישן. גם השם שלך, מתוך השבר, הוא מסמל, יש בו תנועה. כאילו, זה מתוך השבר.
כן.
זה לא בתוך השבר. לגמרי. שזה משהו אחר.
לגמרי. אגב, אני מאוד נזהר תמיד עם אנשים, שזה מאוד מרגש ומשמח, הרבה פעמים כותבים לי, ואני עובר ככה, ואני עובר, ואני אומר לו, אבל בוא נחכה רגע שעוד קצת, שהזמן יתקדם, עוד קצת שציר הזמן יתקדם, ואז תהיה איזה יכולת להסתכל אחורה, ולראות את הצמיחה עצמה.
בטח. כן. צודק.
האלבום הזה, תספר לי עליו, אני רוצה להגיד 11 קטעים, כי יש שם גם...
אוברטורות, יש שם קטעים שהם מוזיקליים בלבד, אוברטורה זה פתיחה, בעצם פתיחה של אופרה, או פתיחה של מחזמר, יש שם רגעים שלפני, מדי פעם לפני השירים, יש רגע תזמורתי, אני קלטתי תזמורת בבודפסט לאלבום הזה, אז כתבתי להם גם קטעים שהם רק מוזיקליים.
האלבום הזה בעצם נוצר אחרי שנה מלאת, אני רוצה להגיד...
דרמות.
כן, דרמות? דרמות.
אפשר, לא? איזה מילה נהדרת.
אני לא יודע, לפעמים אני תמיד נזהר שלא להמשיג עבור מישהו אחר את ה...
אתה צודק, זה הבחנה מצוינת, זה רגישות מאוד יפה מצדך. אתה צודק שאתה עושה את הדבר הזה, אבל איך אתה היית קורא לזה?
כן, אני חושב שדרמה,
שנה זוועתית, אתה רוצה להגיד...
לא, אני רוצה, דווקא רציתי להגיד שנה שבה...
אני לא הייתי שורד את השנה הזאת במקומך.
לא, אני לא הייתי עוד כל כך רחוק. קודם כל, תשמע, אני רוצה רגע להגיד, תמיד בשירים שלך הייתה מערכת יחסים מאוד עם חלקיקי החיים, עם כאב, עם פרדות, עם געגוע, עם אהבה, על כל גווניה וצורותיה.
נכון.
ובאלבום הזה באמת יש אסקלציה, כלומר, שנה שאתה אומר עם שתי דרמות, אמך היקרה.
אמא שלי הלכה, סטלה הלכה לעולמה, בערך... משהו כמו חודשיים אחרי בעצם התפרקות מערכת יחסים מאוד ארוכה שלי עם מי שחייתי איתה והייתה אשתי במשך שנים. אז כאילו הייתה התפרקות של מערכת יחסים הזאת, וחודשיים אחרי זה אמא שלי הלכה לעולמה, אחרי תקופה, תקופה שבה גם סוג של אני ואחותי ואחי סעדנו אותה, וגם אבא שלי, מפני שהיא הייתה, איפה שהיטלר נכשל, הצליחה דימנציה לצערי.
כן.
אז אמא שלי חטפה דימנציה באיזשהו שלב, והדימנציה היא מחלה מאוד אכזרית מהבחינה הזאת, שהיא מייצרת כמו פייד כזה של האדם, זאת אומרת, הוא הולך ונעלם אל הרקע, עד שהוא נעלם לחלוטין. אצל אמא שלי, במרכאות אני אגיד רק לשמחתי, היא לא הייתה ארוכה מדי, זאת אומרת, היא לא סבלה מדי מזה, זאת אומרת, התהליך היה יחסית מהיר, אני שמח בזה בשבילה, כי מהיכרותי עם אמא שלי, היא לא הייתה רוצה לחיות חיים כאלה של דימנציה ארוכת שנים.
כן.
זה היטיב איתה מהבחינה הזאת. וכן, ההתפרקות הזאת של שתי נשים בחיים שלי, שהן, היו מאוד, כמובן, חשובות וצירים מאוד חשובים בחיים שלי. ההתפרקות הזאת היא באמת מטביעה אותך לאיזה מקום של כאב, שאתה צריך כאילו רגע שנייה לשאת אותו, והדרך הכי טובה שאני יכול להתמודד עם דבר כזה, היא פשוט לייצר מוזיקה, כאילו, ושירים, ולשיר אותם, כי גם שירה היא מאוד תרפויטית, כאילו, יש בה משהו...
מאוד.
עכשיו, במהלך השנה האחרונה, בגלל כל מה שקרה לנו, לכולנו, בשביעי באוקטובר, אני מצאתי את עצמי מופיע המון, בפני אנשים באמת בסבל רב, שאיבדו משפחות ואיבדו את יקיריהם, ואת ביתם, ואת יודע הכל. וכשאתה מופיע מול כמויות האנשים האלה, שלא לומר גם חיילים וחיילות וכו', אז באמת לראשונה בחיים שלי זיהיתי מקרוב אמיתי, את כוח הריפוי של המוזיקה. זאת אומרת, שבאמת במוזיקה יש משהו שיכול לרפות. לא עכשיו, כי אני גדלתי, אמא שלי הייתה אדם ציני, וכאילו אני גדלתי קצת באווירה צינית כזאת, וזה, ותמיד כזה, בסדר, מוזיקה יכולה לרפות. לא, רופא יכול לרפא. מוזיקה יכולה לעשות קצת נחמד.
כן.
ולא, מוזיקה יכולה לרפא, ממש. סתם אני אספר לך במשפט, שדנה ואני, דנה עדיני ואני, הופענו בפני מפונים מבארי ומאוד כמה מקומות בדרום. דחלוז ועוד, והיינו באיזו הופעה ספציפית, זה היה ממש בהתחלה, ממש לא רחוק מהשביעי באוקטובר, שבועות כלום מהמקרה, באמת, עוד כולנו היינו עוד בתוך ההלם הגדול, ואני זוכר שהופענו בסוף ההופעה, איזה ילדונת, אני רואה אותה ככה ממלמלת לעצמה איזה משהו, אנחנו קוראים לה לעלות איתנו, היא עולה, היא שרה איתנו תרבות הדרכים, מאוד כזה זה, ואימא שלה אחר כך ניגשת אליי ואומרת לי, אתה יודע, זה כל כך שמח אותי עכשיו, כי עד עכשיו, מאז השביעי, היא לא יוצאה מילה מהפה.
וואו.
מוזיקה פתאום מייצרת למישהו לשיר, ולפתוח את הפה, ואז...
איזה מטורף זה לדעת שטקסט שלך גם, אתה יודע, ועוד שיר גורם, גורם, גורם למיתרי הלב, לפתוח את מיתרי הכל ולהוציא...
כן, אני זה, במקרה הזה זה הייתי אני, לשמחתי, אם זה היה מישהו אחר, זה כנראה גם היה מפעיל את המקום הזה, אבל כאילו זה כן, הכוח הזה של המוזיקה להיכנס כמו, כמו ריח, כאילו כמו איזה משהו שאתה לא יודע מה זה, והוא יוצא ממך, כאילו זה.
כן.
אז זה הדהים אותי, ואז הבנתי שאני גם יכול להפנות את הדבר הזה כלפי, זאת אומרת, רגע, שנייה, אני לא אזמין כנראה את אמיר דדון, שאני מאוד אוהב שישיר לי, ליד המיטה כזה.
למרות שזה יכולה להיות סיטואציה נעימה ומעניינת מאוד לצפייה.
אני מניח שמוזרה, ואולי דבר איתי יותר, אבל אני כן, כן חושב שזה נחמד כאילו לעשות, אז פתאום כאילו, אוקיי, אז אני אעשה את זה לעצמי, אז אני אגד את האנשים שהם הכי יקרים לי, אני אגיד להם, בואו, תבולו איתי שבוע אחד באולפן. כשפניתי אליהם, למען האמת, את רוב, בכלל, השירים כמעט עוד לא היו בכלל. כשאמרתי להם, תבואו לאולפן, נשב וננגן, ותהיו בחברתי. זה פשוט, בוא אני אשקם את עצמי בדרך הזאת.
כאילו חברותה.
כן, ממש ככה, ממש ככה, בדיוק. חברותה תהיה המילה המדויקת. אם הייתי ממגזר אחר, ככה הייתי גם קורא לאלבום.
כן, חברותה.
ככה זה חברותה.
את האמת שכן, ככה זה באמת חברותה ובישיבות, הרבה פעמים זורק אותי עכשיו, אתה יודע, פתאום לישיבת הסדר, וכשיש לך רגע רע עם עצמך, אתה יכול ללמוד גמרא, ואתה מחזיק איזה משהו שהוא הרבה מעבר למילים ולטקסט.
באיזה מקום? באיזה אזור בארץ?
הייתי בישיבה תיכונית בכפר רואה, ובישיבת הסדר בקריית שמונה.
וואו.
כן, היפה למרגלות ממש, ההר שם המתנוסס.
מקום מדהים.
מקום מהמם.
מדהים.
ויפהפה עם אוויר, באמת, אוויר הרים צלול כיין.
ממש, מקום מהמם.
עד כמה, אתה מתאר את המוזיקה כבאמת, כאילו, אני מניח שכשקרו גם שתי הפרדות האלו, כל אחת ועם הכאב שהיא הביאה, כמה היוצר שבך יודע שאתה הולך עכשיו להישען עליו, ושהמוזיקה, הנה, היא המפלט שלי?
להישען עליו? למה הכוונה להישען עליו?
להישען ברמת ה... יש לי משהו שיכול לעזור לי בלשחרר את הרגשות שצפים בתוכי.
אז אני חושב שזה... זה פשוט, זה אפילו, אני חושב שזה עוד קודם לתחושה הזאת, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זה המוזיקה בעצם היא תמיד הייתה עבורי, ותמיד עדיין עבורי, הכלי שבו אני מביע את עצמי. זאת אומרת, זה הדבר שבו אני יכול, נגיד, אני יכול לשבת, נגיד, בעוד שעה או בעוד שעתיים מול פסנתר, נגן איזה משהו, אולי אפילו לכתוב משהו, או לשיר משהו, וזה... זה ידייק לי ויזקק לי את מה שבעצם אני מרגיש היום. וזה היופי, אני חושב, הרבה פעמים בשירים בכלל, שיש להם את היכולת הזאת של... זה הצורה הכי מינימליסטית, כאילו, בכמה שפחות מילים וכמה שפחות צלילים, אתה מתאר מצב רגשי מאוד גדול.
כל כך נכון.
זהו, אז כאילו, מוזיקה הרבה פעמים היא כאילו כמו משפך כזה, שהוא מדייק לך את כל הים שאתה מרגיש, הוא מדייק לך פתאום למין זרזיף כזה קטן של מים, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, זה התמצית של מה שאני מרגיש עכשיו. אני מרגיש בודד, אני מרגיש כואב, אני מרגיש שמח, אני מרגיש... היא מדייקת את זה. כאב, כמו שאתה בטח יודע, כאילו כאב אנושי, בטח של פרדות, ובטח של פרדות סופיות כאלה כמו מוות, הוא תחושה כל כך חזקה, היא כל כך עוצמתית, שאתה חייב לזקק אותה למשהו, כי זה מה שמאפשר לנו לא להשתגע, אני חושב.
כן, כל כך נכון. אתה יודע, אתמול שודרה בערב כתבה עם עומר ונקרט.
כן.
יצא לך לראות את זה במקרה?
לצערי הרב, ספציפית את זה לא הספקתי לראות אמש, אבל אני כל כך שמחתי שהוא יחסית כמובן בריא ושלם, ושהוא ישתקם כמובן ושיהיה בריא לגמרי, אבל זה מאוד שמח אותי, כי את אבא שלו אני פגשתי כמה חודשים לפני זה.
המהמם.
כן, בשידור שעוד נלחמנו על זה של אביב וזה, הם הזמינו אותי לאיזה אולפן חדשות, והוא היה שם, ואני זוכר שגם התרשמתי מאבא שלו, ואני זוכר שזה נשאר לי בלב ההתרשמות הזאת של, וואי, רק שיחזור הילד הזה.
זוג הורים, אתה יודע, שי וניבה, זה זוג הורים מדהימים שאתה, אתה יודע, זה מצחיק, הרבה פעמים ההורים היו מספרים על הילד, או הילדים היו מספרים על ההורה שנמצא בשבי, ואתה אומר, אוקיי, בסדר, אתה יודע, תמיד כשמישהו הוא לא לידינו, אז אנחנו מפארים ומגדילים, ואני מוצא את עצמי, גם כותב לשלי שם טוב, וגם לשי ולניבה ונקרט, כמה שסיפרתם, או אתה יודע, להורים של לירי אלבה, כמה שסיפרתם זה הרבה יותר גדול, והיה משהו בכתבה שהוא בדיוק מדבר על הגעגועים למוזיקה, כמה המוזיקה הייתה חסרה שם, והכתבה נסגרת, כתבה נפלאה, כתבה רגישה של אלמוג בוקר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, עם זה שפשוט עומר מוציא תקליט של אל ג'יי, ופשוט שם אותו בפטיפון, ופשוט נשכב, אתה יודע, על המיטה, וזה פשוט כל כך מרגש, כל כך מרגש הרגע הזה. אז זה באמת כוחה של המוזיקה. ספר לי קצת על אמא. אני יודע שאמא עברה, אמרת מקודם, אתה יודע, במקום שבו היטלר, אמך שמו וזכר זכרו לא הצליח. אמא הייתה גיבורה.
אמא שלי בעצם גדלה, אמא שלי נולדה בסן פטרסבורג, בשנות ה-30, והיא בעצם מצאה את עצמה, זאת אומרת, אחד הדברים המעניינים בסיפור של אמא שלי, בין היתר, זה שהיא הייתה אחות הקטנה לאחותה הגדולה, ויחד עם אמא שלה, היא איבדה בעצם את אבא שלה בגיל מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, בגיל 4-5 היא מאבדת את אבא שלה, לצערי הרב, סליחה, בגיל אפילו 3-4 היא מאבדת את אבא שלה, ששמו היה נאום, איבדה אותו לשלטונות הסטליניסטים. זאת אומרת, עכשיו, אבא שלה, סבא שלי בעצם, שאותו לא הכרתי כמובן, אני חושב שמשם המוזיקה בעצם. כי הוא היה מין סוג של אומן רב תחומי כזה, זאת אומרת, הוא ניגן כינור, והוא היה מנגן בין היתר גם באיזה מין לתזמורת ג'אז קטנה, וגם בקולנוע אילם. הוא היה מנגן בקולנוע אילם מדי פעם, כאילו עושה כאלה גיגים של קולנוע אילם, והוא היה מצלם. הוא היה מצלם ומפתח את הפילמים שהוא מצלם בסלאב השירותים. בתור תחביב כזה.
זה מיוחד אבל.
כן.
מאוד.
אני רואה עד היום תמונות שהוא צילם, ואני בשוק מהיכולת לעשות דברים כמו לעשות סלפי, אז הוא היה עושה סלפי של עצמו, ואז עוד סלפי, ומרכיב את התמונה הזאת ביחד, הוא עם עצמו אחד ליד השני, שזה דברים די מתוחכמים.
מדברים על שנים שבהם, אתה יודע,
תחילת ה-30, כאילו.
כן.
זה מטורף.
אין פינטרסט כהשראה, או פידים, אתה יודע, מפוארים.
לא, לא, הוא עשה את הדברים האלה שהיום אנחנו מייצרים פילטרים שיעשו את זה, או אפליקציות. עכשיו, הוא עושה את הדברים האלו, ולמיטב ידיעתי, כאילו, אחד הדברים הבעייתיים שלצערי, התחביב הזה בצילום גם הוא מה שלצערי הרג אותו בסופו של דבר, יותר נכון, הטיפשות האנושית, אבל גם הצילום. זאת אומרת, הוא מצלם, אני חושב את אמא שלי ואחותה רינה, הוא מצלם אותם בגינה בבית, והוא לוקח את התמונה הזאת, כותב מאחור הגלויה לאיזה קרובת משפחה בארצות הברית, שולח את הגלויה. את הגלויה הזאת מיירטים הקגב, מגיעים, מדבקים בדלת, כאילו מה זה הגלויה, יש לך זה, מארצות הברית, מה פתאום, מה פה משם, אתה לא רשום במפלגה, לוקחים אותו, פשוט לוקחים אותו. אין איזה סיבה מוצדקת במיוחד.
ככה, פשוט ככה.
לוקחים אותו. מהרגע הזה הוא לא חוזר יותר. ולא, אמא שלי לא אחותה ולא סבתא שלי גולדה, זאת אומרת, אמא שלהן, בעצם כל שאר חייהם לא יודעות מה קרה. הוא פשוט נעלם, ובזהו. אמא שלי גולדה, סבתא שלי, ממשיכה ללכת מדי פעם למשרדי הקגב לשאול איפה הוא, מה קורה, מה קורה.
איזה נורא.
עד שעונים לה את התשובה המוחצת שאמא שלי זוכרת, זכרה בכל חיה. גברת, אם תמשיכי לבוא לפה, את לא תחזרי הביתה יותר. ואז היא פשוט ויתרה על זה. אני רק בסביבות 2009, 2010, טסתי להופעה במוסקבה, תיקי הקגב נפתחו אז באותם שנים, ודרך הקונסוליה ביקשתי לבדוק מה בעצם עלה בגורלו, ואז הסתבר לי שבעצם הוא נלקח לאחד ממרתפי הקגב בסן פטרסבורג, נרצח מעט מאוד אחרי שהוא הגיע למרתפים האלה, זאת אולי חודש אחרי שהוא נלקח מהבית, זאת הוא בעצם מצא את מותו מהר מאוד שם, על אדמת סן פטרסבורג.
אני חושב גם על סבתא וגם על אמא וגם על אחותה, על חיים עם סימן שאלה...
כן, זה בעצם, אני חושב שזה זה, זה כוחות נפש כל כך חזקים, שבסוף אתה פשוט שם סימן קריאה, ואתה אומר, טוב, מתקדמים. כי אחרי זה, שלושת האנשים האלה צריכות לנסוע, ולמצוא את, את עצמם בכל מיני קרגיסטן שם למטה, בזה כדי לברוח מימת הנאצים, והמצור על סנט פטרסבורג, שהיה רעב מאוד גדול וכו', ואחר כך מעבר לפולין, וכאילו, זה התלאות שהן עוברות, אני חושב, לא מאפשרות להם בעצם ממש... אלא הישרדות. כן. זאת אומרת, המוח נכנס למהות של הישרדות, ואני חושב שבזה זה. אבל אני נורא מצער כל חיי, כאילו, על זה שלא יכולתי להכיר את האיש הזה, שנראה לי שדרכו בעצם המוזיקה והאומנות, וזה נורא מצער אותי.
זה בטוח, זה נשמע ככה.
אז אמא שלי, אני חושב, חיה עם התודעה הזאת של אין לה אבא, הדבר הזה מייצר חשד מאוד גדול בבני אדם, הוא מייצר הרבה ציניות. אמא שלי הייתה בן אדם עם הרבה מאוד הומור ציני, הרבה גם חשדנות. והייתה בתכונה שאני אישית, כאילו, נושא איתי עד היום, ואני מאוד, מאוד אוהב אותה, שהיא תכונה לפעמים קצת מורכבת, וזאת כנות. היא יותר אומרת את הדברים שהיא חושבת מאוד בכנות, גם כשהם מאוד לא נעימים לשמוע, וגם לפעמים שלא צריך לומר אותם. הרבה פעמים שלא צריך לומר אותם, זאת אומרת, דברים שהיא פשוט חושבת, ואומרת אותם כמו שהם. וזה משהו שאני מאוד מאוד מעריך באמא שלי, ועוד דבר שהורישה לי מלבד קולסטרול, זה שסתם היא אמרה לי, הקולסטרול זה ממני.
הקולסטרול זה... זה תדע, זה בירושה.
לאמא שלי היה משפט שתמיד לקראת יום כיפור, אמא שלי לא האמינה בשום דבר, היא ממש, היא אפילו, אני חושב, היה לה התנגדות קשה לדעת, כאילו ממש, אבל...
לדעת או לאלוהים? או גם וגם.
לדעתי גם וגם. אני חושב שפשוט היה לה התנגדות אדירה לדבר הזה. זה לא דיבר אליה בשום צורה, הייתה מאוד צינית כלפי זה. ביום כיפור היה לה משפט קבוע שהייתה אומרת לי תמיד, אם היינו מדברים בטלפון, הייתה אומרת לי, אני לא צמה, כי אני לא חטאתי אף פעם, אני לא צריכה לצום. אני לא חטאתי.
אפשר להבין אותה.
אז אין שום סיבה שאני אצום.
איזה חתיכת דרמה, אבל אתה יודע, גם הסיפור של ההתחלה, של אבא שלה, ואז בעצם... לברוח משם ועד פולין זה...
כן, כן.
זה חתיכת מסע.
כן, זה מסעות מאוד מאוד כבדים, ולתוך הדבר הזה אתה גם צריך, כאילו, אפשר, צריך לצק את העניין הזה שבן הדודה שלי, הבן של אחותה, צביקה שטרנפלד, הוא גם משורר וגם פסיכולוג, איש מאוד יקר, הוא אמר לי פעם דבר מאוד יפה, והוא אמר, אתה תמיד צריך לקחת בחשבון, הנשים האלה יצאו מביתן בסנט פטרסבורג, כשתוך שנייה השכנים שלהם נכנסים תוך הבית כדי לקחת את מה שנשאר בבית, כאילו גוזלים מהם את מה שנשאר. זאת אומרת, תחשוב כמה חשד זה, וכמה פרנויה זה יעורר בך דבר כזה. אם אתה עובר דבר כזה בגיל כל כך קטן, ובאמת חשבתי, אמרתי, וואו, זה בכלל מדהים שהם יצאו מהדבר הזה.
איך אפשר בכלל לתת אמון בדבר הזה, נקרא בן אדם, שוב מחדש?
בדיוק, בדיוק. ואמא שלי באמת הייתה מאוד חשדנית כלפי בני אדם, ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין את זה, רק בשנים האחרונות אני מבין בעצם את הבור הגדול שנפער בה, כלפי בני אדם.
מה לך זה עושה לגדול לצד אמא שכזו?
לי זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. אני בדיוק מרדתי בדבר הזה, זאת אומרת, אני נושא עם עצמי, זה משהו כזה עד היום, שאני לחלוטין סומך ומאמין בבני אדם, עד שהם לא מוכיחים לי אחרת. עד שלא תיכנס לבית שלי ותגזול לי דברים, אני כנראה אסמוך עליך מאוד.
מראש.
כן, סומך עליך, עד שלא... זה. ואמא שלי תמיד ראתה את הדבר הזה אצלי, והייתה אומרת לי שאני תמים. ואני זוכר שהיו פעמים שאמרתי לה, אבל אני מעדיף להיות תמים. אני מעדיף להיות תמים.
מאשר להיות כן. במקום ה...
כן, אני גם חושב, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שגם אצל אמא שלי נשאה בעצם איזשהו תום לב בעצם, ולכן אני מאוד חששה,
עבורך.
ועוד היגנה על הדבר הזה, כן. אבל אני חושב שגם היא זאת שאמרתי לה בילדות שאני רוצה ללמוד פסנתר, ולקחה אותי לשיעורי פסנתר, כבר מגיל את זה 5.5, או משהו כזה, אז כאילו... אני חושב שהיא, ואחד הזיכרונות הכי גדולים שלי, מאמא שלי, בין היתר, זה שהיינו הולכים הרבה מאוד לסרטים ביחד. היא ממש הדביקה בי את האהבה לקולנוע ולסרטים, אבל באמת באופן מסיבי. זאת אומרת, הייתה תקופה שלמה שבעדות ממש, הייתי ילד, היא הייתה לוקחת אותי לסרטים בסינמטק, ב-12 בלילה, הקרנות חצות של קלאסיקות, ג'יימס בונד וכאלה, כן. זאת אומרת, טוב הרב המכוער, קלאסיקות,
12 בלילה. איך זה אבל מתחבר לי עם האישה הזו ש... שהייתה צריכה, אתה יודע, מעבר לאסקפיזם, אתה יודע, ולתסריט חייה, ואתה יודע, ללכת רגע לקונוע, זה כל כך מתחבר לי שהיא לוקחת אותך רגע לאיזה משהו...
תשמע, אני עד היום, אני רק, הדבר היחיד שאני כאילו מדי פעם מוצא את עצמי חושב על זה, זה אומר, לוקחת את אבא שלי, זאת אומרת, זה, אבל זה כבר פסיכולוג, אני חושב, זה כאילו, זה מוזר, כי לקחה אותי כמו ממש בן זוג שלה לראות סרטים.
כן, יכול להיות, אני מניח שאבא פחות אולי התחבר, לא? היא ידעה שהטיקט האומנותי היה למצחך כבר מילדות? אומנותי תרבותי?
אני חושב שבגלל שאחי הגדול נתן הוא עד היום כאילו מוזיקאי נפלא ומנגן גיטרה מדהים, אני שמעתי אותו מנגן מהחדר השני, כל מיני כאילו מקלאסי עד בוב דילן, מנגן במפוחית ושר, תוך כדי שהוא מלווה את עצמו, וזה לדעתי כישף אותי. הדבר הזה פשוט עשה לי, אני חייב לעשות את זה. זאת אומרת, ואגב, עד היום, יש לזה גם מחקרים, יש לזה מחקרים מאוד מעניינים, עד היום, אנשים בדרך כלל שרוצים להתעסק במוזיקה, אם תשאל אותם שאלה שתיים, אתה תגלה שזה מתחיל מאיזה אח גדול. לא תמיד אח גדול בשר ודם, כן. זה ארכיטיפי כזה, זה מתחיל מאיזה דמות גדולה, שהם רוצים להידמות לה. ועשתה מוזיקה, והם אומרים, גם אני, כאילו הדבר הזה. וזה מעניין, יש לזה ממש מחקרים.
מעניין, כן. ממש מעניין. והבית שבו אתה גדל, איזה מין בית זה? אתה זוכר?
אני בעצם הייתי בן סכונים, זאת אומרת, יש לפניי אח שהוא גדול ממני ב-12 שנה, ואחות שגדולה ממני בכמה שנים טובות, זאת אומרת, אז אני הבן סכונים, אני הילד הקטן, שנולד כבר בהפרש די גדול, ולכן אני חושב שאני נולד כבר להורים טיפה יותר עייפים אולי. אני לא הרגשתי מההורים שלי הורות, שהיא הורות כזאת ברמה הנפשית, כאילו מאוד כזאת של המון אהבה וכזה חיבוקים ודברים כאלה. זאת אומרת, לא הרגשתי דבר כזה בכלל. הרגשתי כן שיש לי איזה בית כאילו להיות בו, הרגשתי כן שדואגים לי מאוד, כאילו דאגה היה יותר הקטליזטור שדרכו ראיתי כאילו אהבה. וגם כמובן כל העניין התרבותי, אומנותי וכו'. אבא שלי, יוסף, בדל חיים ארוכים, הוא היה ארכיטקט כל חייו, רציני כזה, וצייר נהדר. אבל יש משהו אני חושב שמשהו בתקשורת, כאילו לא הייתה תקשורת מספיק פתוחה, מספיק ישירה, מספיק באמת, כאילו, נקרא לזה במרכאות חברית. אבל כן היה בית, והיה בית שדואג, שמגונן באיזשהו אופן, וכו'. אני הרגשתי שדווקא מאיזשהו שלב בחיים שלי, לי הייתה מרידה מאוד גדולה בהורים שלי, שמאוד חששו מהמקום של הבן שלנו, הוא רוצה להתעסק במוזיקה ולהיות מוזיקאי. זאת אומרת, מבחינתם, כאילו יש את הדבר, אתה יודע, המזרח אירופאי הזה, הקומוניסטי הזה, שצריך ללמוד ולהיות תלמיד טוב וזה. כן, וכאילו בסוף, לא היה להם, פחות, אני חושב שמאוד חששו מהמקום שבו אני בעצם רוצה להתעסק במוזיקה ולעשות אומנות, כי אתה יודע, מה, אבל איך תשרוד?
ממה תחיה.
כן, ממה תחיה. ואני יכול להבין את זה כשמדובר בישראל. אני יכול להבין את זה.
כן. כמה זאת מחשבה שמלווה אותך אז בימיך הראשונים, נגיד, כאמן, בתחילת הקריירה?
לי היה ברור שזה מה שאני רוצה לעשות, והיה לי ברור שאני גם, דווקא מהבחינה הזאת, זה משתלב עם אמא שלי וגם עם אבא שלי, זה הרצון הגדול לשרוד. זאת אומרת, אין דבר כזה, שורדים. אז אם זה מה שאני רוצה לעשות, אני אתעקש על זה עד שאני אעשה את זה. ולא משנה באיזה דרך, אני אמצא את הדרך לעשות את זה.
ואתה רוצה להחמיא ולהגיד, אתה גם באמת חרוץ, כלומר, מעבר לאלבומים, היצירות שלך לסדרות טלוויזיה, מכת היופי של ירושלים, גרימארס, כל כך הפקות תיאטרון, כלומר, אתה עובד, אתה...
אני מאוד מאמין בחריצות, אני חושב שאין דבר כזה, זאת אומרת, כל הדבר הזה, השראה, ולחכות להשראה, זה שטויות. זאת אומרת, השראה יש סביבנו כל הזמן, זה כל שאלה אם אתה משתמש בה, זאת אומרת...
איזה משפט חשוב זה מה שאמרת.
כן,
זה למרקר את זה רגע, היה לי צורך, כאילו, אתה יודע, כמו...
היא קיימת כל הזמן, הרי גם בך, כאילו, אני אשאל אותך שאלה 2-3, אז יש לי חומר לפחות לאלבום, אם לא לאלבומים, אם לא לסדרה, סדרות, סרט, ספר.
כן.
לפחות, מה, כאילו, אין פה בכלל מה לדבר. עצם, רק כמו שכבר אמרת על מרגלות ההר שאתה לומד בו, זה, אתה יודע, כבר...
אל תדליק אותי, אל תדליק אותי עם, עם, עם שורה שאי פעם אני אזכה שדניאל סלומון יכתוב מחיי.
לא, רק מזה, זה כבר כאילו מעורר בך מחשבה על הילד הזה שלומד שם. אז כאילו, זה כבר עושה לך משהו, מזיז אותך רגשית. אז אני יכול עכשיו לשבת ולכתוב על זה משהו. השאלה אם אני רוצה, השאלה אם אני בוחר. וזה משהו ש... שאני חושב, תמיד קיים. אז השאלה, כמה אתה משתמש בזה, כמה אתה עושה את זה. לפעמים אני מעביר קורס לכתיבה ולהלחנה, למשל, בלימודי החוץ של בית ספר רימון. ובדיוק אמרתי עכשיו לחברים שם, ולחברות שבאים, שכאילו, אם אתם נתקלים בדבר הזה שנקרא מחסום כתיבה, אני מאמין, בדיוק כמו שסיינפלד התייחס לזה לא מזמן, וזה מדהים, הוא ממש אמר בדיוק את הדברים שאני אומר, כאילו, שנינו חושבים כנראה אותו דבר במקום הזה, אין דבר כזה של מחסום כתיבה. יש כאילו, אני מפחד לכתוב, מפחיד אותי עכשיו להמשיך, אני עצלן, אין לי כוח לזה, יש המון דברים אחרים, אבל אין באמת מחסום כתיבה, יש רק מחסום נפשי, אני לא רוצה לכתוב. למה אתה לא רוצה לכתוב? עכשיו תשאל את עצמך, למה אני לא רוצה?
כאילו, אתה אומר מתחת לטייטל, כאילו מאפשר הזה, המחסום, יש רגשות או סטטוס רגשי, שהם אלה שבעצם...
רק רגשות ורק סטטוס רגשי, בדיוק כמו שאמרת. בול מה שאמרת, סטטוס רגשי, זה הדבר היחיד שיש שמונע את הכתיבה, ואז אתה צריך לשאול אותך, למה אני לא רוצה לכתוב? למה אני כרגע לא... לא שאני לא מסוגל, למה אני לא רוצה? אתה לא, אתה בוחר בזה. ואז, כאילו, עכשיו, זה כל מיני דברים, הרבה פעמים זה הפחד מהבינוניות, בעצם, מזה שמה שאני הולך עכשיו לכתוב יהיה בינוני, ואתה צריך להסכים לזה שסנפר עכשיו לא מזמן התייחס לזה מאוד יפה, הוא אמר, שהוא אמר לבת שלו, תכתבי בינוני, מלא בינוני, עד שתהי טובה.
זה כל כך נכון.
כן.
ממש.
אנשים חושבים שהם כאילו כתבו איזה משהו וזה יהיה מדהים. אחת הבעיות הכי רציניות בעידן שלנו עכשיו, זה שאנחנו, מה שאמרת שכאילו לגבי עידן הדיסק וכו', הבעיה, אחת הבעיות הכי מרכזיות זה עניין הסבלנות, והעניין שאנחנו, תפיסת הזמן שלנו, והעניין הזה שאנחנו נוטים לצערי הרב, כאילו בתפיסה שלנו אנחנו נוטים להשתעמם מהר. זאת הבעיה שלנו. ואז אם אתה כותב משהו, אתה אומר, ואתה ממשיך אותו לאיזה בית, נגיד, ואז אתה אומר, אוי, זה משעמם. כאילו, זה לא משעמם, אתה רוצה את המעצמך הרגשות, זה אף פעם לא משעמם, כן. זה דבר מדהים לעשות.
אין שהייה יותר, אין, כאילו, הכל כזה
בדיוק.
נורא... בדיוק. השהות היא מאפשרת, אתה יודע...
לכן האומנות ש... כאילו, סליחה, הדבר שאני עושה שזה מוזיקה, הוא כאילו הדבר הכי מתנגד, הוא הדבר שהכי מתנגד לתקופה שבה אנחנו חיים. כי מוזיקה זאת אומנות שמצריכה זמן. אם אין לך עכשיו, סליחה שאני אומר, אבל אם אין לך עכשיו 30 ומשהו דקות להקשיב לאלבום שלי, אתה לא תשמע אותו. הוא לא יהיה כאילו בום וזהו.
נכון.
כאילו, אז זה מוזיקה היא תמיד על פני זמן, וזה מאוד בעייתי לעומת אומנויות אחרות שהן הרבה יותר מהירות. לכן הוויז'ואל, הווידאוים, הם יותר נוחים לנו, כי הם יותר מהירים. הם
קופצים גם.
הם קופצים וזה יותר מהיר. כאילו, אני רואה, הבחור הזה, מה הוא עושה? מטפס על הר. כאילו, אז זה יותר מהר, מאשר כאילו, רגע, שנייה, אני אקשיב לשיר הזה עכשיו.
בהקשר הזה, נגיד, אתה יודע, דובר על זה שרבות הדרכים פתאום כאילו בשנה האחרונה, בזכות הטיק טוק,
נכון.
שזה אפילו מצחיק אותי, אתה יודע, כאחד שהיה פה כשרבות הדרכים יצא והתרגש, כזה כאילו איזה משהו כזה, אתה יודע, הימנוני.
זה מצחיק שאמרת שהיה פה, אתה עדיין פה, רק שתדע.
לא, אני מתכוון שנכח כבר אז, אתה יודע. תודה על התזכורת.
אתה מאוד פה, רק שתדע, אני ממש מדבר עם אדם.
יש אותי, כן.
מדבר עם אדם בשר ודם.
אני שמח, כן, אתה רואה, בשביל זה נפגשנו. זה קטע שפתאום קהל צעיר, או קהל אולי שלא הכיר, פתאום רגע מתחבר, ופתאום רבות הדרכים כאילו תופס תאוצה, ו...
זה דבר מאוד מעניין, כי הוא בנוי על הוא בעצם כן בנוי על התקופה שבה אתה אומר שהוא יצא, ואני רק אגיד שרבות הדרכים, היה לו את המזל הזה, שהוא יצא, באמת, הוא יצא בדיוק לפני 20 שנה. בדיוק לפני 20 שנה. והוא היה לו את המזל הזה, של מה שנקרא לפעמים שיש של מזל של שיר, ליליאן הייתה קוראת לזה, וזה כאילו שהוא פגש את העולם, והוא הצליח מאוד. כאילו היה לו אימפקט מאוד מאוד גדול מיידי. דרכי, דרך דנה וכו'. עכשיו, הוא מצליח אז, ומה שקרה זה שהוא נשאר, הוא שרד את מבחן הזמן, זאת אומרת, הוא עדיין מושמע, בלי קשר עכשיו לטיקטוק, הוא ממשיך להיות מושמע. במקביל, קורה דבר מאוד מעניין, כאילו, וזה מקרי לחלוטין, המקריות של החיים, אם יש כזה דבר, אני מאמין במקריות, אבל יש אנשים שלא, אז כאילו, דנה משחקת בסדרה הזאת, היא נכנסת לשחק בסדרה הזאת, של תמיר הירדני, השיר שלנו.
השיר שלנו, כן.
והדבר הזה נהיה שוס, עם נינת וכל החברים. זה נהיה שוס. עכשיו, זה לא רק נהיה להיט, אלא גם הסדרה הזאת עד היום ממשיכה להיות ברירני משודרת. זאת אומרת, שכבר...
זוכה לעדנה סופר מחודשת, כאילו.
סופר מחודשת. ואז אחים ואחיות מספרים לאחים הקטנים שלהם, היא הסדרה וזה, והם, כאילו, ואלה ממשיכים לראות את זה. זאת אומרת, נהיה עוד דור, איך אני יודע את זה? כי בהופעות שלי עם דנה, פתאום אני רואה כל מיני ילדות באות. כאילו, שזה כבר לא הגיל שלהם, כאילו,
אני מחייך, כי זה פשוט משוב, זה כל כך יפה לראות איך שמידע ודברים, כאילו, לדברים, כמו שאתה אומר, מקריות, זה כאילו קורה פתאום שיש, שצומח, שיש לבניין עוד קומה, שצומחת עוד קומה.
בדיוק, נכון. אבל זה בנוי על משהו, זאת אומרת, זה בנוי על כישרונם של אנשים. אני פחות אדבר על השיר ועליי ועל דנה, אבל כאילו יש את השיר, ואז נגיד, גם הסדרה וגם תמירה, עם הרעיון המבריק של לעשות את הסדרה הזאת, שזה הברקה אדירה, הנה, וזה שורד את מבחן הזמן.
נכון.
כי רק מה ששורד את מבחן הזמן אומר שיש בזה באמת משהו, כאילו, כמו יצירות של באך ומוצרט, וכאילו, ואז זה שורד את המבחן, עכשיו, בינתיים, אז הקהל מכיר אותה משם, זה פוגש את עידן הטיק טוק שכל הילדות והילדים האלה, הם עושים לזה ליפסינג. עכשיו, רק שתבין, הליפסינג שנעשה לזה, שזאת אומרת, הבנות והבנים שעושים לזה את הרבות הדרכים, כאילו, שמצלמים את עצמם, הם עושים את זה עם פלייבק שמישהו הכניס לשם והקפיץ אותו במהירות פי 5. זאת אומרת, הוא הקפיץ את כל המהירות של השיר, כי חלילה שלא נשיר דברים איתיים היום.
ברוך חס וחלילה.
והפיץ' של זה עולה, זאת אומרת, הפיץ' הכוונה היא לטון, וזה אומר שזה נשמע קצת כמו מיקי מאוס, בוא אתה הכי נאהב, כזה. וזה הליפסינג שעושים. עכשיו, לזה יש עשרות, על עשרות אלפי שצפיות, לדבר הזה. ושיתופים.
מה קורה לך כשאתה רואה את זה?
עכשיו רגע, אני מסתכל, סליחה שנייה, אני מסתכל על הדבר הזה, בדיוק, אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר כאילו, רגע, זה מאוד מצליח, אבל זה פי 5, ולמה עושים את זה פי 5? סתם אני רק אגיד לך משהו קטן, הרבה פעמים עושים את זה לא רק בגלל המהירות, אלא עושים את זה בגלל שאז האלגוריתם לא מזהה שהשיר לא שלך, ואתה יכול לעבוד עליו כדי שהוא לא תיתבע.
הבנתי.
אוקיי? עכשיו זה קורה, הם משתפים, 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 כאילו מדובר בשיר הכי מרגש בעולם, אבל זה פי 5 עם סאונד של מיקי מאוס, לא ברור מה הולך פה. אני רואה שזה זה, ואני אומר לעצמי, וואו, זה מדהים שהם אוהבים ואוהבות את זה ברמה הזאת ככה, זה משגע אותי. אני אומר לדנה, תקשיבי, כאילו, היא בדיוק פוגשת אותי בעוד פעם, זה אמרה, אתה שדה קוצים, זה יש פה שריפה אדירה, בואי רגע נשב פה על הפסנתר שנייה, נעשה את עצמנו ככה וידאו, נעלה את זה לטיקטוק, זה גם אנשים יאהבו לראות את המקור.
יוני.
אנחנו שרים את המקור, כמובן בגרסה שלנו, האיטית והרגילה, מעלים בית ופזמון מהשיר אל תוך הטיקטוק, זה פוגש את הטיקטוק, מתחילים אנשים להסתכל, תגובה ראשונה שמופיעה, אוי, זה נורא יפה, אבל למה זה לא כמו המקור? זה ממחיז באופן הכי מדויק את העולם הזה,
וואו, ממש.
השיר הזה נשלח, גרסתו עכשיו היא המיקי מאוס, ואנחנו כבר לא המקור. אנחנו כבר לא המקור.
לא המקור.
אבל אני כן חייב לומר, לזכות כמובן הטיקטוק והרשתות, זה שההצלחה של זה בעידן הזה, בגלל שהיא כל כך מהירה, היא אפילו אף יותר גדולה מהמקור, והמקור הצליח מאוד. כאילו, אז זה הדהים אותי. כאילו, הכוח שיש לטכנולוגיה, שזה כמו מים.
כן. כאחד שלא נמצא הרבה בטיקטוק, אני שואל את עצמי, אתה יודע, אני מרגיש הרבה פעמים דג מחוץ למים ברמת ההקשר, ואני מנסה באמת, אתה יודע, לגלול כזה, וכאילו אומרים ששמה, יכול ללמוד מלא ולהרוויח מלא מידע. אני עוד לא נתקלתי בזה, אבל בסדר, אני נותן לזה צ'אנס. כמה השנה הזאת גם חגגת 50, נכון?
נכון, עכשיו אני כבר 51.
51. כשאתה עובר את כל השנה המורכבת הזאת, עם מה מתהלכים בראש? עם מה אתה מתהלך בראש? כאילו, יש מחשבות כאילו על הגיל רגע, על איך אני מארגן מחדש את חיי?
כן, בטח. הדאגה הזאת קיימת, כאילו, ואני חושב, ואני חשבתי על זה מאוד, ואז מה שאתה עושה זה אתה אומר, אוקיי, יש את הפעולה הטבעית שבה אתה אומר, אני אחליף את ארוחת הערב באלכוהול, וזה כאילו, אם אסך את זה מספיק כדי שאני לא אחשוב את זה יותר. ואז כשאני רוצה קצת להיות אדם טיפה יותר בריא בכל זאת, אז אני אישית כאילו מנסה ללכת למקום של, של, של שחרור, של לשחרר, זאת אומרת להגיד, אוקיי, כאילו, אי אפשר ללכת עם המחשבה הדאגנית הזאת, כי היא לא תוביל לשום מקום טוב. צריך פשוט לתת לדברים לקרות. לנסות לנקות את המחשבה, להבין כאילו, להגיד, אני אהיה בסדר, אני אהיה במקום טוב יותר, לא יודע מה הוא, אבל משהו טוב כבר יקרה. כאילו, לנסות לשחרר את המחשבה. זה תהליך לא קל כל כך.
להתמסר זה גם, וזה גם אומר, וזה גם אומר להתמסר גם למצב, כלומר, לא להדוף אותו, כמו שאתה אומר.
אני חושב שכן, שאי אפשר להדוף אותו.
כן.
צריך לדעת מה זה ולהגיד, אוקיי. זה מה שזה. אחד הדברים היפים לדעתי בעיני של להתבגר בגיל, אם יש לי, כל התקופה שלפני שהיא הלכה לעולמה, אז אם הייתי מתקשר ועוד בתקופה שהיינו יותר מדברים, עוד לפני שהדימנציה ממש ככה עשתה את הקיקין האחרון, אז כשהייתי שואל אותה מה שלמה, אז הייתה אומרת, אתה יודע, כמו בגיל הזה. אתה אומר תמיד כמו בגיל הזה, והייתה אחר כך מוסיפה תמיד של, זה לא טוב להזדקן. זה לא טוב להזדקן. ואני כן שמח שפעם אחת יצא לי לומר לה, ואני בדיוק ראיתי את זה באותו יום, ראיתי אפרופו סרטונים, אז ראיתי איזשהו סרטון יוטיוב מקסים, עם שאול ליבוביץ', שאני כל כך אוהב.
אחד והיחיד.
כן. האחד והיחיד, והוא ישב ואמר, ושאלו אותו, לדעתי זה שנתיים, בכל זאת השנתיים לפני מותו. ושואלים אותו איך הוא מרגיש בגיל הזה שלו, הוא כבר איש מבוגר מאוד, והוא אומר, מהות החיים היא הזקנה. מהות החיים היא המצב שבו אני נמצא עכשיו. אני לא יכול כמובן לצאת אותו בדיוק, אבל כן אני אגיד שמה שהוא מתכוון לומר, ומה שהוא אומר שם, וזוכר שאני אומר את זה לאמא שלי, כל המהות של החיים, זאת אומרת, עכשיו, בגיל הזה שאני נמצא בו, החוכמה, הבנת החיים, העומק של עצמי עם עצמי, מי אני, מה אני, כאילו דברים כאלה, כאילו עכשיו אני מבין דברים, אני החכמתי, זה השלב הטוב ביותר, זה כאילו הסוויט ספוט של החיים. זאת הנקודה שאליה החיים
הובילו אותנו. כן. כן.
זה כל כך יפה שהוא אומר את זה.
סתם גם אומרים בינה, אתה יודע, בינה, גבורות, זה כאילו כל המניין, מניין הגילאים הזה, זה לא סתם, זה באמת תבונה.
בינה גבורות, אמרת?
כן, יש, כאילו, אני חושב ש-80 זה גיל גבורות.
אה,
כאילו,
נכון.
שזה ממש, אתה יודע, זה גיל עם מעמד קיומי.
כן.
שזה גם מאוד הגיוני, אתה יודע. נכון. ותחשוב גם באמת על אימא שכל כך עברה המון.
בדיוק. אבל, אז ביחס לשאלה שלך, סליחה, רק אני אגיד שכאילו, הדבר הזה, הוא הדבר באמת המיטיב, כאילו, בהתבגרות. ההיכרות יותר מעמיקה שלך עם עצמך, ניתוח יותר, כאילו, מדויק אולי של מה שאתה, מה מייצר אותך, כאילו, מה גורם לך להרגיש זה, ואחד הדברים שאני פתאום מתעסק בהם לאחרונה, זה פתאום הידיעה הזאת שבטח גם אתה מכיר, אבל שכולנו מכירים, שאני חושב שאחד הכוחות המניעים הגדולים שלנו, לצערי הרב בחיים שלנו, זאת תחושה של אשמה. תחושת האשמה היא אחד אולי המניע הגדול בחיינו.
לגמרי.
כמו שאמרת מקודם, שואלים אותך מה נשמע עכשיו, אתה אומר כאילו, זה אין יחסית למה, אני לא בסדר. המצב זה, למה? כי זאת תחושת אשמה. שאם אני בסדר, אז מה זה אומר על החטופים? יש חטופים, אבל יש גם אותך, ואתה יכול להיות בסדר.
נכון.
שני הדברים חיים במקביל, האשמה, אבל האשמה שזה מייצר, זה מטורף.
ובהקשר שלך נגיד, כמה נגיד מתהלך בשנה הזאת עם רגשות כאלו, נגיד כמו אשמה, כמו ריצוי, רגשות שאני קורא להם הרגשות מהצד הזה של הסקאלה.
לי יש נטייה לקחת אחריות, אגב, מאז שאני ילד, יש לי נטייה לקחת אחריות על מצב, על המצב הנפשי של אחרים, ועל כן אני מרגיש אשמה באופן יומיומי.
נעים מאוד, שלום. אני מצאתי מה שנקרא את אחי ה... חשדתי בך, אתה יודע, לכן גם שאלתי. כמה זה קשה? או כמה היית רוצה... זה אני אגיד לך יותר
מזה. ותראה, צרת רבים זאת לא, כאילו, תראה מה זה,
זה לא זה. לא, זה, לא, זה לא. יש, יש שורה, לא שורה, יש, אני רוצה להקריא קטע, מתוך, מתוך השיר היפהיפה שלך. כל היום אני בתוך הסרט, אין אותה אזן אחרת, היא בוודאי כבר מאוהבת, ככה זה להיות יתום, מאהבה, מזיכרונות, מנשיקות קלות לרוח, מנסה כל יום להתעלם, אבל נזכר. וזה אחד, ואז בא ההמשך, שפשוט כששמעתי אותו, הרצתי 10 פעמים, כי מצאתי טקסט שכל כך נגע בנימי ליבי ונפשי. מי צריך את הרגשות האלו? מי רוצה אותם בכלל? ייצור שביר כזה כמוך, נמאס כבר להרגיש גוזל, בים עופות, דורסי שמיים. זה מרגש אותי, שתדע. חגים תמיד במעגל, מנסה כל יום להיזהר, אבל נטרף.
נכון.
וואו.
אתה יודע שזה נגע לך ככה, זה מאוד מעניין שזה מה שנגע לך. כי זה אחד הבתים ש... של... זה שיר שנקרא אחות.
אחות.
והוא שיר שמתאר את התחושה של אחרי פרידה, ואת האובססיביות בהתעסקות בה, ואת הרצון, זה מורר בך רצון שהוא הכי קרוב, אלא פשוט רצון למות, ומרוב כאב, וכאילו, זה מעניין שאתה התייחסת לבית הזה, כי הספציפית הבית שעליו עכשיו דיברת, הוא מאוד זיקק לי ממש את מה שאני מרגיש, זאת אומרת, זה מה שרציתי להגיד, וזה מה שהיה הכי חשוב לי לומר. כאילו, בדיוק הבית הספציפי הזה, אז מאוד נוגע לליבי שאתה כל כך דומה לי מהבחינה הזאת. אולי הייתי צריך לתת לי אותך שער את זה.
תשמע, לא, יש משהו, ולכן גם אמרתי לך, חשדתי בך. אז איך באמת, אם אני חוזר רגע לשאלה של עובד על התכונה הזאת של באמת להרגיש כל הזמן את ה... אני צריך להחזיק פה את כולם, ויש לי אחריות, ואז מגיעה האשמה. או שדווקא השנה הזאת, ששנה של פרדות, היא דווקא שנה שגם גורמת רגע להשיל איזה משהו. אגב, השורש להשיל, כן, והשיר הזה גם. זה גם עושה משהו? זה גורם להיבנות מחדש?
אני מקווה, קשה לי עוד להגיד לך את זה, כי אני לא יודע, אבל אני מקווה. אתה כרגע פוגש אותי בשלב של הבנייה המחודשת, אני לא יודע איך היא תיגמר בדיוק. ואם היא תיגמר, אבל היא תהליך. ואני כנראה יהיה אדם אחר, מהוא שהיה לפני זה. אז כאילו, אני לא... אני... הקשבתי גם לאחד המפגשים שלך, שאני זוכר ש... מי אמר את זה? שהוא אמר... שהוא לא זוכר את עצמו לפני השביעי באוקטובר.
אני בא לי להגיד שיושי אמר...
יושי, אתה צודק, בדיוק, יושי, סליחה, ברח לי פתאום. הקשבתי לכמה, והוא אמר שהוא לא זוכר את עצמו לפני השביעי באוקטובר, אז כולנו נהיה כבר אנשים אחרים לדעתי אחרי זה, אבל באיזשהו אופן, אבל כל טראומה כזאת בונה אותנו מחדש, אבל אז כאילו, אתה תופס אותי כרגע באמצע זה, אני לא יודע, אבל ההתמודדות עם זה היא מורכבת, ואני מוצא שהיא עוברת, לפחות כרגע, אני מוצא שהיא עוברת בין שתי אפשרויות. ההתמודדות עם אשמה, ובמיוחד עם אשמה ועם כאב, אני חושב שהיא עוברת דרך, או הדבר הזה שלהתעצבן ולהגיד, טוב, מי צריך את הרגשות האלה? יאללה, לכו להזזל כולכם. כאילו, ולהגיד...
לקפל...
כן,
כמו הדבר, מהחלון.
כן, כמו הדבר הזה שאנשים מאוד אוהבים להשתמש במילה הזאת, לשחרר, תשחרר אותי, תשחרר את זה, זה כאילו, זה גורם להם להרגיש כאילו מעין הסרת אחריות כזה, כאילו, תשחרר אותי, זה לא שלי, זה שלך, כאילו הדבר הזה זה שלך. זה תמיד מצחיק אותי, כי שום דבר הוא לא באמת של אף אחד אחר, שום דבר זה לא שלך, זה תמיד גם שלך. אז אתה מנסה להסיר את זה ממך, להדוף את זה. לא, זה שלך, אני לא...
זה אחת משתי המילים הסנועות עליי, לשחרר, והמילה השנייה זה תזרום.
תזרום זה המילה, וואו, אני מדויק
מאוד. איזה נורא, באמת, כאילו, אני לא נהר, אני לא מים, אני לא יודע את תנועת הזרימה.
זה נורא, וההטייה הכי נוראית שלה זה להזרים. זה מזעזע, זה גם סקסואלי, וזה נורא. זה מזעזע. וכאילו, אגב, זה הגיע אלינו מהודו. זה אומרת, הילדים בהודו בתחילת ה-90s, פעם ירון לונדון חקר את זה. זה הגיע משם. המילה לזרום הגיעה משם. כאילו, הגיעה מהטיילנים בהודו, הם הביאו את זה לפה. והודו זה מקום שצריך להתחסן כשנטסים אליו, אני רק אומר, אז כאילו, גם המילה הזאת צריך להתחסן.
או לשים להם עם איזה טפילים חוזרים במזוודה משם.
צריך להתחסן לפני שמשתמשים במילה הזאת, וזה, אז הדבר הזה של, זה כאילו, אתה משחרר, כאילו, אתה מסיר מעצמך אחריות, זה כאילו, זה בעצבים, זאת הדרך האחת, כאילו, להתמודדות הזאת עם האשמה, והדרך השנייה היא באמת לנסות ולנתח ולהבין למה אני עושה את זה, על מה זה יושב, למה אני מרגיש, למה אני צריך לעשות את זה, כאילו, מה זה משרת אצלי.
כן.
כאילו, וכו' וכו'. שהיא דרך הרבה יותר סבוכה, כאילו, וזה. אז זה מין שתי דלתות כאלה, שאתה כאילו אומר, אוקיי, אני לאן אני, פעם אני פה, פעם אני שם, וזה וזה וזה. וזה מעניין, כאילו, זה דבר מאוד מעניין. ייתכן שאנחנו זקוקים לאשמה כדי לעשות דברים.
אני חושב שהאשמה, כן. כשאנחנו מתארים את זה ככה, אתה ואני, אז אתה יודע, אז יש בה איזה משהו שבונה אותנו גם, אתה יודע, כי אני רוצה להגיד שיש בה משהו כמו אש בשדה קוצר, כלומר, היא גורמת לך לפעול במובן מסוים.
היא גורמת לך לפעול, נכון מאוד, והיא גם במיוחד ביחסי, אני חושב שכאילו זה בא מהבית בדרך כלל, ואני חושב שכאילו מי שגדל בסביבה או בהורות, שבה כאילו אתה צריך להשתמש באשמה כדי לייצר פעולה, אז אתה בעצם, זה מושרשת בך הדרך התקשורת הזאת של להשתמש בזה, וזאת דרך תקשורת הרסנית.
לגמרי.
אתה לא יכול לגרום לאנשים לעשות דברים מתוך תחושת אשמה.
לגמרי.
מפני שהם לא יעשו את הדברים באמת, וזה בסופו של דבר הרסני.
רחוק מהאותנטיות של הלב שלהם באמת, אתה יודע.
בדיוק. והשאלה היא, באמת שאני שואל את עצמי תמיד, זה האם זה אפשרי בכלל. כי אנחנו חיים עכשיו בעידן, במיוחד פה, כמובן, אז במיוחד פה, בישראל, אנחנו חיים בעידן, שכל הזמן יש משהו שחייב לעורר תחושת אשמה, כדי שהמנהיגים שלנו יעשו משהו ויעשו את ה... ילכו לכיוון כאילו במרכאות כמובן הנכון. וזה דבר מאוד מורכב.
והרסני גם אני רוצה להגיד, כי באמת, זה כבר שיחה ארוכה, אבל מה שאמרת זה מדויק ממש.
לי יש ויכוח הזה לפעמים, כאילו, עם כל הדבר הפוליטי הזה. יש לי באמת ויכוח הזה, כי אני רואה את זה באופן קצת אחר, ואנשים קצת נוטים לא במיוחד לאהוב אותי על הדבר הזה.
שמה?
שאני חושב שהדיון שאנשים מנהלים כאילו, והלוחמה הגדולה שהם מנהלים בין ימין ושמאל וכל מיני כאלה למרכז, אני זה ביבי, כן ביבי, לא ביבי, כל הדבר הזה, אני חושב שהוא נטול ממורכבות. זאת אומרת, הוא מאוד נטול מתפיסה של מורכבות. זאת אומרת, לצורך העניין, אני אגיד על עצמי, אני אדם שפחות נמצא בכיוון הפוליטי של נגיד נתניהו ודומיו, ופחות מייצג את האזור הזה במפה הפוליטית, זה לא אומר שאני מייצג את הכיוון ההפוך לחלוטין, זה רק אומר שאני לא בכיוון הזה. וגם אם אני לא מסכים איתו, וגם אני חושב שהוא בעייתי מבחינת, אני פחות אוהב, נגיד, לפעמים את הישראליות שהוא מייצג, או את הנימה המסוימת שהוא מייצג, וכו' וכו'. גם יש לי איתו בעיה, אני יודע להגיד שהמצב שבו הוא נמצא הוא מצב מאוד מורכב. להחזיר חטופים זה מצב מורכב מאוד. איך שקרה השביעי באוקטובר, אני הבנתי, אנחנו פה נתפסנו בסיטואציה שאני לא יודע איך נצא מה, אנחנו צריכים גאונות כדי לצאת ממנו. ותיארתי לעצמי שזה הולך להיות מורכב, זאת אומרת, מצד אחד, להחזיר אותם מצד זה, ואז זה, ואז יש גם את ה... ולשמור על הקואליציה וכל זה, כל הדברים האלה שהוא כאילו עושה.
להחזיק מורכבות.
סליחה?
להחזיק את המורכבות, להחזיק מורכבות.
בדיוק, להחזיק את המורכבות.
ואני חושב שאנחנו, אם לשם אתה מתכוון, ואני מאוד מתחבר לזה, כשאנחנו מעבירים את השיח שלנו להנהגה ולהכל, אנחנו מורידים מאיתנו את היכולת, אתה יודע, אני תמיד אומר, אל תקומו משולחן הדיונים. זה בסדר, בשולחן הדיונים יהיו אנשים שונים זה מזה, אנחנו, תמיד אומר, 12 השבטים, היו כל כך שונים אחד מהשני. נכון שיוסף היה הכי שונה, אתה יודע, הכי רגיש, הכי אומן, מגיע עם כותונת וחולם חלומות, מה זה?
דמות מאוד אהובה עליי.
יוסף?
מאוד.
גם עליי. אבל כל 12 השבטים היו כל כך שונים, זה בתכלית השוני, שוני מוחלט. ואני מאוד מאוד מתחבר למה שאתה אומר.
זה תפיסה שאנחנו חייבים לזכור בעידן שאנחנו חיים בו שהיא מורכבת. זאת אומרת, גם אם, לצורך העניין, גם למי שיש התנגדות לנתניהו וחושב שהוא צריך להתפטר מחר או היום, לא משנה, צריך להבין, כאילו אני רוצה להאמין, ואני אישית מאמין, שהוא לא רוצה ברעתך, הוא לא רוצה ברעת העם שיושב בציון, הוא לא רוצה לא להחזיר, הוא לא רוצה, כאילו אין לו את הדבר הזה. אני משוכנע שהוא רוצה, ואני משוכנע שזה, יש לו את הדרך שלו לראות מה טוב. אתה יכול לא להסכים איתה ולהגיד, לא, אני חושב שמה טוב זה אחרת. בסדר, אוקיי, אבל בסוף המשחק הפוליטי הזה, שבא לשלוט בנו, זה הוא כל כך אידיוטי, כאילו שמישהו, תמיד אני חושב על זה, כאילו, אז מישהו אחר היה יושב שם, הוא היה עושה דברים בקיצוניות אחרת, לא נראה לי, זאת אומרת, יש פה מצב מורכב לפתור, איך שלא מסובבים את זה. יש בעיות אחרות, שזה המשחק הפוליטי, שהוא משהו שבני אדם המציאו, שהוא נורא אידיוטי, והוא באמת כאילו מטופש לחלוטין, זאת אומרת, הצורה שבה בני אדם נשלטים, כאילו זה באמת אידיוטי, זה מטופש כזה, אבל זה הכי טוב שמצאנו איכשהו, אז כאילו, צריך ללכת את זה, והדבר הזה של לראות כאילו באנשים שאתה לא מסכים איתם פוליטית, אויב, וואו, זה פשוט, זה חוסר יכולת לתפוס את המורכבות האנושית הכי בסיסית, כאילו מה פתאום, כי הדעה שלו זה, אז הוא האויב שלך, נו באמת, כאילו זה...
איזה כיף שאתה מחזיק עמדה כזאת, ואיזה כיף ששמעתי אותה, ואני מנסה לחשוב אפילו, כשאתה משמיע נגיד את, ה, את, ה, את, ה, את הדעה הזאת, שהיא באמת אחרת בנוף, הוצאת גם לפני שנתיים, נכון, שיר מאלבום חופשייה?
נכון, יפה. זה לא מאלבום, סתם שיר
שיוצא. זה סתם שיר שיצא?
כן, רציתי פשוט להוציא אותו.
עם טקסט כזה, נכון? מתוך,
כן, לשמה, מתוך מגילת העצמאות.
מגילת העצמאות. ואני זוכר שנכנסתי ושמעתי, ואז תהיתי לעצמי באמת, כאילו, למרות שהרגיש לי עוד פעם, שאתה בן אדם, מבלי שיקרנו עד לפני פחות משעה, שאתה בן אדם של... רגשות וחלקיקי חיים, ולא המקומות שססים אלי קרב, שמפרקים אותנו.
שם ספציפית בשיר הזה שאתה אומר, זה בדיוק מה שניסיתי להביע. בסוף, כל קבוצות האנשים רוצים בטובת המדינה הזאת, זאת אומרת, הם כולם כאילו רוצים אותה, הם כולם רוצים את המדינה הזאת, כמו שמישהו רוצה נגיד בחורה, משהו כזה, אז כאילו כולם רוצים את המדינה הזאת, וכולם רבים עליה. כאילו, אז, ואני חושב שנורא חשוב לזכור את הדבר הזה, זאת אומרת, ג'ורג' קרליין, שיש פה ספר, סליחה, שיש פה ספר שלו, אני רואה בצד, ג'ורג' קרליין זה אחד האנשים שאני ממש מעריץ, הוא היה פובליציסט אמריקאי, וגם סטנדאפיסט וכותב, והוא התגר ודיבר הרבה על השפה, הצורה שבה אנחנו משמעים בשפה, וזה, מי שלא מכיר ג'ורג' קרליין, שווה מאוד להיכנס ולראות כל דבר שלו, כי הוא איש, היה איש מדהים וגאון, ומצחיק נורא, מאוד מאוד מצחיק, והיה שם, יש איזושהי התייחסות שלו, הוא אמר משהו לגבי הדבר הזה, הוא אמר שכאילו, בני אדם, כשאתה פוגש אותם בבודדים, אחד לאחד, אתה רואה את היקום דרכם, אתה רואה את כל את יופי העולם, אתה רואה דרכם. הבעיה הוא אמר, ברגע שהם נהיים קבוצות, וקבוצה אמר, לפעמים זה מספיק גם שניים, נהיים להם מדים וקובעים זהים, ומתחילים להאמין באיזה אמונה ספציפית.
הם הופכים אתם להיות שבט עם...
בדיוק, זה הוא אומר, ברגע שזה קבוצה, הם נהיים בלתי נסבלים, אבל כשהם בודדים, הם נפלאים.
איזה מדויק, ממש. מה לאחל לך?
וואו, מה לאחל לי? אני חושב שבשלב הזה בחיים שלי, אני תאחל לי שאני... כאילו שני דברים הייתי רוצה שתאחל לי. אחד, זה שבמציאות שאנחנו חיים בה, יום אחד מישהו יצליח להמציא פחממה מרזה. אני ממש אשמח כאילו שהדבר הזה
יקרה. עוד שאתה נראה טיל, תקשיב.
כי אני אוכל פחממות מרזות. כי אני נמנע מפחממות, הלוואי שיהיו מרזות.
כן? אז אי אפשר נגיד לך, כאילו פיצה, סיבוב פיצה...
אמרת, דיברת כרגע את החולשה שלי. הדבר היחיד שיש לי קרייבינג אליו...
אנחנו מכירים מגלגול קודם.
כנראה. הדבר היחיד שיש לי קרייבינג אליו זה פיצה ושטרודל, אני חושב.
וואו.
כן. יש שני הדברים שזה.
שטרודל זה אהבת חיי.
זה דבר מדהים.
יש ב...
משהו טוב יצא מהגרמנים האלה.
ממש, וואו. יש את המנזר האוסטרי בירושלים.
בדיוק דיברו איתי עליו.
תקשיב, היית שם?
לא.
וואו, זה השטרודל.
משהו טוב, אה? צילמו לי את זה.
הכי טוב שאתה יכול...
מה אתה אומר?
זה וואו. זה באמת וואו.
סליחה שאני שואל את זה, כי אני פחות מכיר את החלק הזה של העיר, כאילו, וזה בטיחותי לנסוע לשם עכשיו?
אני לא יודע, גם אני פחות מכיר את החלק הזה. זה סיפור כזה, פעם עבדתי ברשת, והוציאו כל מיני מחלקות לימי כיף, את כולם לקחו כזה למצפה מיערות הכרמל, ואת מחלקת התוכן החליטו לקחת לסיבוב, איך, כשראיתי את הלוז, אמרתי לו, זה כאילו ירושלים, בלי הקודש ובלי הדת ובלי אלוהים, כאילו לקחתם, הר הבית, המנזר האוסטרי, כאילו כל הדברים הכי לא. אז לשם דווקא הגעתי, והייתה לי חוויה, את זה בחרתי דווקא לדגום, והיה כיף מאוד. אבל אני מוכן לברר בשבילך אם זה בטיחותי.
אני חושב שאני מוכן לסכן את חיי בשביל זה.
אני מוכן לנסוע איתך ולסכן את חיי שנינו יחדיו.
ואז אנחנו מוכן כל כך הרבה שטרודל שאנחנו נגמור עם סוכר. זה מה שיגמור אותנו.
פחממות, פחממות זה דבר טוב. אני רוצה לאחל לך שבאמת תמשיך ליצור. יש משהו ביצירה שלך שהיא כל כך... היא תרפויטית, אני חושב, אני מניח גם עבורך עצמך, אבל גם עבור מי ששומע, זה כל כך, כל כך חשוב, בטח בימים שבהם שברים, אנחנו, לאן שאנחנו לא הולכים, המציאות היא שבורה במובן מסוים.
כן, אבל חשוב להגיד, זה לא בתור סיסמה, כאילו זה יהיה בסדר.
אני יודע,
כן. אנחנו נצא מזה, זה יהיה בסדר. זה יהיה בסדר, אנחנו נצא מזה, אנחנו נגיע למקום אחר, אין ברירה אחרת. זה באמת יהיה בסדר, חשוב נורא להזכיר את זה כל הזמן.
איזה כיף.
אנחנו קרובים, אנחנו כבר קרובים, עוד מעט זה נגמר.
תודה רבה וגדולה שבאת, היה לי כל כך כיף.
גם לי ממש, מיוחד.
ולעונג לפגוש אותך ולשוחח איתך, והופעה בגרי בתל אביב, מתי?
17 באפריל.
17 באפריל.
הופעת השקה של האלבום הזה כרגע אחד פעמית, אז מי שרוצה זה הזדמנות לשמוע קצת בלייב. מהאלבום הזה.
אני שם, אני לא יודע מה לגבי כולם.
ממש ממש מוזמן, אבל לא יהיה שטרודל.
לא, שטרודל לא יהיה. באתי להגיד שאולי אחרי זה נכנס לסיבוב של פיצה כזו טובה, אבל...
וואו, אוקיי.
תרשום לעצמך. ימים טובים, דניאל סלומון.
תודה רבה, ממש תודה.